שלום לכולם, כאן אורי מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף ח' במסכת אוריות. נתחיל במשנה בעמוד א', נסיים במשנה בסוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 18 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נראה שכל קורבנות החטאת הם דווקא בחטא כזה שבמזיד חייבים עליו כרת. בחלק השני, בדרך אגב, נראה מניין שהפסוקים בבמדבר ט"ו מדברים דווקא על עבודה זרה, ובחלק השלישי נראה שלא מביאים קורבן של פר, של ציבור או של כהן, על חטא שהוא חטא של קורבן עולה ויורד. ובואו נתחיל. אז החלק הראשון אומר את המשנה כלל, וזה שכל החטאות מביאים אותם דווקא על חטאים כאלה שבמזיד מחייבים כרת. כלומר, גם הפר של הציבור, וגם הפר לעולה וסעיר לחטאת של ציבור שעבד עבודה זרה, וגם פר של כהן משיח, ובגמרא נראה שגם סעיר של נשיא, וגם כבשה או סעירה של אדם רגיל, כל אלו זה דווקא על חטאים כאלו שבמזיד מחייבים כרת. עכשיו, האמת היא שבניסוח של המשנה עצמה זה נשמע טיפה אחרת ממה שאמרתי, כי המשנה אומרת שאת הפרים המיוחדים מביאים דווקא על חטאים כאלו שבמזיד מחייבים כרת ובשוגג מחייבים אדם רגיל חטאת. זה מה שכתוב במשנה, אבל מהגמרא עולה שהעיקר זה בעצם העניין של הכרת. כלומר, כל החידוש כאן זה שכל החטאות, שוב, החטאת הרגילה של הנשיא, של הציבור, של כהן משיח, של הציבור בעבד עוזרה, הם כולם על חטאים כאלו שבמזיד מחייבים כרת. עד כאן המשנה, ובגמרא נראה מה המקור לזה, ונראה שתי שיטות, שיטת רבי ושיטת רבי ישוע בן לוי, וזה בעצם ייקח את כל החלק הראשון. בואו נאמר קודם את השיטות בקצרה ואז נפרט. אז השיטה הראשונה, רבי, הוא לומד גזרה שווה מאחות אשתו לפר של הציבור, משם הוא לומד לכהן משיח ולנשיא ולציבור בעבודה זרה, ומשם הוא לומד ליחיד. זה שיטת רבי, הכל מתחיל באחות אשתו. השיטה השנייה זה של רבי יהושע בן לוי, שהוא לא מכניס לסיפור את אחות אשתו, אלא הוא מתחיל מיחיד בעבודה זרה, ששם מפורש שבמזיד זה קרת, ומשם הוא לומד את ציבור בעבודה זרה, ומעבודה זרה הוא לומד גם לכל השאר, שזה דווקא על חטא שמחייב קרת. אלה שני המקורות באופן כללי, עכשיו בואו נפרט יותר. אז המקור הראשון זה של רבי, ואת הלימוד שלו נחלק לשלושה שלבים. שלב ראשון, הוא מתחיל מאחות אשתו ששם מפורש שיש שם קרת, והוא לומד גזרה שווה מזה לפר של ציבור, שגם שם זה דווקא חטא שיש בו קרת. איך הוא עושה את הגזרה שווה? מזה שבשניהם יש את המילה עליה. בפר של ציבור כתוב אשר חטו עליה, ובאחות אשתו כתוב לגלות ערוותה עליה בחייה. זה שלב ראשון, למדנו לפר של ציבור. שלב שני, מהפר של הציבור, כלומר של הבית דין, הוא לומד לעוד שלושה דברים, וזה לפר כהן משיח, לנשיא ולציבור שחטא בעבודה זרה. איך הוא עושה את זה? אז לפר כהן משיח זה קל, כבר ראינו הרבה פעמים שיש היקש בין הפר של הציבור לבין הפר של הכהן, כי בפר של הכהן כתוב לאשמת העם, אז גם שם זה דווקא בדבר שמחייב כרת. לגבי הנשיא, את זה הוא לומד בגזרה שווה מהציבור לנשיא, וזה כי בשניהם כתוב את המילים מכל מצוות השם. ולגבי ציבור שחטא בעבודה זרה, גם את זה הוא לומד בגזרה שווה מפר ציבור, וזה שבשניהם יש את המילה מעיני. בציבור כתוב נעלם דבר מעיני הקהל, ובציבור בעבודה זרה כתוב והיה עם מעיני העדה. וכך למדנו מפר של ציבור לשלושת הדברים, כהן משיח, נשיא וציבור בעבודה זרה. זה היה השלב השני. השלב השלישי והאחרון, מה המקור לזה שגם בחטאת של אדם רגיל, גם כן זה דווקא בדבר שמחייב כרת? אז את זה לומדים מבב החיבור. כלומר, בדברים פרק ד', אחרי שהתורה מדברת על הנשיא, והיא עוברת לדבר על חטאת של אדם רגיל, אז היא מתחילה בבב. ואם נפש אחת תחטא ושגגה, אז הבב הזאת מחברת את הנושא העליון, כלומר נשיא, לנושא התחתון, חטאת רגילה, ולומדים מהעליון לתחתון, שגם בחטאת רגילה זה דווקא חטא שמחייב כרת. ועד כאן השיטה של רבי, איך לומדים לכל החטאות שדווקא בחטא שבמזיד מחייב כרת. שוב בקצרה שלושת השלבים. שלב ראשון למדנו מאחות אשתו לפר של ציבור. שלב שני מפר של ציבור למדנו לכהן משיח, לנשיא ולציבור בעבודה זרה. ושלב שלישי למדנו מנשיא ליחיד. עד כאן שיטת רבי. הבעיה בשיטה הזאת זה שזה טוב לפי רבי, אבל לפי חכמים, הלימוד של אחות אשתו תפוס למשהו אחר לגמרי, וממילא אי אפשר ללמוד משם, ולכן אנחנו עוברים לשיטה השנייה, וזה שיטת רבי יהושע בן לוי ברבע התחתון של עמוד א', שאצלו נחלק את הלימוד לשני שלבים, כשהשלב השני מתפצל לשניים. השלב הראשון זה פשט הפסוקים בבמדבר ט"ו, שזה פסוקים שעוסקים בעבודה זרה. התורה מפרטת שם לגבי ציבור ששגג בעבודה זרה, שמביאים פר לעולה וסעיר לחטאת. אחרי זה יחיד שעבד עבודה זרה, שהוא מביא סעירה. ואחרי זה יחיד שעבד במזיד, שלגביו כתוב ונחרטה הנפש ההיא, כלומר כרת. אז מכאן מפורש שמתי יחיד שעבד בשוגג עבודה זרה חייב את החטאת שלו, את הסעירה, רק בחטא כזה שאם זה היה במזיד, הוא היה חייב כרת. זה שלב ראשון, החטאת של יחיד בעבודה זרה זה דווקא על חטא שחייבים עליו כרת. שלב שני, עכשיו בוא נלמד מיחיד בעבודה זרה לכל השאר. ואת זה נעשה גם כן בשני שלבים כשאני הופך את הסדר של הגמרא קצת. שלב ראשון, נלמד מיחיד בעבודה זרה לציבור בעבודה זרה, ואת זה נעשה עוד פעם על ידי וו החיבור, כי כשהתורה עוברת מלדבר על ציבור שעבד בשוגג, ליחיד שעבד בשוגג יש וו, ואם נפש אחת תחתה ושגגה וכולי, אז הוו הזאת מחברת בין העליון, כלומר ציבור בעבודה זרה, לבין התחתון, כלומר יחיד בעבודה זרה, וממילא, כמו שיחיד בעבודה זרה זה דווקא חטא שמחייב קראת, אז גם ציבור בעבודה זרה זה דווקא חטא שמחייב קראת. זה שלב ראשון בתוך השלב השני, אז בינתיים אנחנו יודעים שגם יחיד בעבודה זרה וגם ציבור בעבודה זרה הם מביאים חטאת דווקא על חטא שמחייב קראת. עכשיו, שלב שני בשלב השני, בוא נלמד מעבודה זרה לכל השאר, מיחיד ליחיד ומציבור לציבור, ואת זה נעשה על ידי שהתורה הקישה בין עבודה זרה לכל התורה, כי כתוב שם בפסוקים של יחיד ששגג בעבודה זרה, שתורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה. עכשיו, הפשט של הפסוק זה לומר שגם לכם וגם לגירים יש תורה אחת, אבל הגמרא דורשת כאן שהכוונה היא לומר שלכל החטאות יש תורה אחת, וממילא לא רק בעבודה זרה זה דווקא בחטא שמחייב כרת, אלא גם בשאר החטאים זה דווקא על חטא שמחייב כרת, כלומר, גם בפר של ציבור, פר כהן משיח, נשיא ויחיד בחטא רגיל, כל אלו זה דווקא בחטא שמחייב כרת. עד כאן שיטת רבי שוע בן לוי. עוד פעם בקצרה, הוא מתחיל מיחיד שבעבודה זרה, שזה מפורש, שזה חטא שיש בו כרת. אחרי זה שלב שני, זה שני שלבים בעצם, יחיד בעבודה זרה הוא לומד לציבור בעבודה זרה, לידי וו החיבור, ואחרי זה מעבודה זרה הוא לומד לכל השאר, על ידי הקש של תורה אחת. עד כאן רבי יהושע בן לוי. עכשיו לסיום החלק הזה, בואו נחזור חזרה לרבי. מה הוא לומד מהקש הזה של תורה אחת? הוא לומד לגבי רבים שעבדו עבודה זרה בשוגג. מה הכוונה? אז בואו קודם כל נעשה לנו עוד פעם סדר בראש לגבי העונשים והקורבנות של עבודה זרה. אז אם יחיד עבד במזיד, הוא מקבל סקילה וממונו פלט, כלומר לא לוקחים לו את הממון. אם רבים עבדו במזיד, מה שנקרא עיר הנידחת, אז הם מתים בסייף וממונם עבד. זה לגבי מזיד. לגבי שוגג, אז יחיד בשוגג זה סעירה ולא חטאת רגילה. רבים בשוגג, כלומר בהוראת ביתין, אז גם כן זה לא כמו הרגיל של פר, אלא זה פר לעולה וסעיר לחטאת. עד כאן מה שאנחנו יודעים. מה שלא ברור זה מה קורה אם יש עיר הנידחת בשוגג. כלומר, רבים עבדו עבודה זרה בשוגג, אבל זה לא היה בהוראת ביתין, אלא איכשהו במקרה, אולי איכשהו השפיעו אחד על השני, אבל הם כולם עבדו בשוגג. מה העונש שלהם? אז אומרת הגמרא שאינו יכולים לחשוב שכמו שרבים במזיד, כלומר עיר הנידחת, יש להם עונש ייחודי, אז אולי גם רבים בשוגג, גם להם יהיה דין ייחודי, כלומר הם לא הביאו שום דבר מסוגי החטאות שאנחנו כבר מכירים, אלא משהו ייחודי. מה ייחודי? אולי נגיד שהם הביאו פר וסעיר, אבל הפוך מכשזה בורת ביתין, כלומר כשזה בורת ביתין אז פר לעולה וסעיר לחטאת, אז אולי הם יביאו סעיר לעולה ופר לחטאת. זאת הצעה אחת. הצעה שנייה, אולי הם לא הביאו כלום, כי אין להם תקנה. בכל אופן, אולי הדין שלהם יהיה ייחודי, זה מה שהיינו חושבים, כמה שמלן מהמילים תורה אחת שלא. אלא ציבור בשוגג בעבודה זרה, כמו כשזה לא בורת ביתין, זה בדיוק כמו יחידים בשוגג, שגם הם מביאים סעירה. זה מה שרבי ילמד מתורה אחת, זה היה קצת בסוגריים, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, מניין שכל סוגי החטאות זה דווקא בחטאים כאלה שבמזיד מחייבים כרת. החלק השני זה קצת בדרך אגב, זה שש שורות לפני סוף עמוד א', וזה לגבי הפסוקים בבמדבר ט"ו. כלומר, כמו שכבר הקדמנו, יש הבדל בין שגגה בשאר העבירות שיש בהם כרת, לבין שגגה בעבודה זרה. בשאר העבירות זה מפורט בויקרא ד' שיחיד רגיל מביא כבשה או שעירה, ציבור מביא פר וכולי. לעומת זאת, בעבודה זרה בשוגג, אז זה בבמדבר ט"ו, שיחיד מביא דווקא שעירה ולא כבשה, וציבור לא מביא פר לחטאת, אלא פר לעולה ושעיר לחטאת, כמו שכתוב שם. במדבר ט"ו, זה מה שאמרנו עד עכשיו, אם זה באמת נשאר, אבל שואלת הגמרא, אם נסתכל בפסוקים שם ובמדבר ט"ו, נשים לב שהפסוקים בעצם בכלל לא מזכירים עבודה זרה. נקרא שם בפסוק כ"ב כתוב וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה וכולי, בפסוק כ"ג את כל אשר ציווה השם עליכם ביד משה וכולי, לא כתוב כאן עבודה זרה, כתוב כל המצוות, כל אשר ציווה, מי אמר שבכלל מדובר שם בעבודה זרה? עכשיו, כמובן, ברור שלא מדובר שם בשאר העבירות. למה? כי זה אנחנו כבר יודעים בויקרא ד', שיחיד מביא כבשה או שעירה, ציבור מביא פר וכולי, אז ברור שלא מדובר על כל המצוות, אלא על משהו ספציפי. אבל מי אמר שאותו משהו ספציפי זה דווקא עבודה זרה? ולגבי זה נראה שלושה מקורות, את האחרון נדחה. מקור ראשון, אומר רבא או רבי שוע בן לוי, שכיוון שכתוב שם כל המצוות האלה, וכאמור לא באמת מדובר בכל המצוות, אלא באיזושהי מצווה ספציפית, אז מבין רבא שהכוונה היא למצווה שהיא שקולה כנגד כל המצוות, וזה עבודה זרה. זה מקור ראשון. מקור שני, דבי רבי אומרים שכמו שקראנו, בעצם יש כאן כפילות בפסוקים. בפסוק כ"ב כתוב את כל המצוות האלה אשר דיבר השם אל משה, ופסוק כ"ג את כל אשר ציווה השם עליכם ביד משה. למה יש את הכפילות? ומה ההבדל בין דיבר אל משה או ציווה ביד משה? אז מסביר רבי שמכאן שבפסוקים אלו מדובר במצווה כזאת שנצטוו עליה פעמיים. עכשיו, יש הרבה מצוות שנצטוו עליה פעמיים, אבל כאן זה מיוחד, וזה שפעם אחת הם נצטוו עליה ממש ישירות מהשם, זה הכוונה בפסוק הראשון אשר דיבר השם אל משה, שהשם אמנם דיבר למשה, אבל גם עם ישראל שמע, וזה קרה בשתי הדיברות הראשונות של עשרת הדיברות שעם ישראל שמע, ושתי הדיברות הראשונות בעצם מדברות על עבודה זרה, והפסוק אחרי זה, הוא אומר שעם ישראל נצטווה על עבודה זרה בעוד פעמים, אבל בשאר הפעמים הם לא שמעו את השם ישירות, אלא ביד משה, שהשם אמר למשה, ומשה אמר להם. אז בקיצור, מדובר כאן על מצווה שבפעם הראשונה הם שמעו את זה ישירות מהשם, אז במה מדובר כאמור? בשתי הדיברות הראשונות, כלומר, בעניין עבודה זרה, זה המקור השני שהפסוקים אלו מדברים על עבודה זרה. המקור השלישי זה של רבי ישמעאל, והוא לומד את זה מהמשך הפסוק השני שקראנו, את כל אשר ציווה השם עליכם ביד משה, מן היום אשר ציווה השם והלאה לדורותיכם, ומהמילים האלו הוא מבין שגם כן מדובר בדיברות הראשונות, שהן בעצם המצוות הראשונות שניתנו לעם ישראל, וזה הכוונה מן היום אשר ציווה השם והלאה, כלומר, מתחילת המצוות והלאה, כלומר, שוב, מכאן שכאן מדובר על הדיברות הראשונות, כלומר, על עבודה זרה. זה המקור השלישי, אבל דוחה הגמרא, מה פתאום? הדיברות הראשונות הן לא המצוות הראשונות, הרי המצוות הראשונות היו עוד קודם לכן במראה, ולכן המקור הזה נדחה, אבל יש לנו שני המקורות הראשונים, ועד כאן החלק השני, מניין שהפסוקים ובמדבר תתוו מדברים בכלל על עבודה זרה. החלק השלישי והאחרון זה המשנה הראשונה בעמוד ב', וזה המשך של אותו עיקרון שראינו במשנה הקודמת. כלומר, במשנה הקודמת למדנו שאת הפר של ציבור ופר כהן משיח וכולי, מביאים רק על חטאים כאלה שבמזיד חייבים עליהם כרת. אז ממילא עכשיו המשנה שלנו ממשיכה את אותו עיקרון, ואומרת שחטאים שלא חייבים עליהם כרת וחטאת, אלא קורבן עולה ויורד, אז ממילא גם בהם הציבור לא יביא פר ובעצם לא יביא כלום. זה הכותרת באופן כללי, עכשיו בוא נסביר יותר. אז קודם כל נקדים, מה זה קורבן עולה ויורד? יש שלושה חטאים שבהם בשוגג לא מביאים חטאת רגילה, אלא יש קורבן די דומה, וזה קורבן עולה ויורד. באיזה חטאים מדובר ומה הקורבן? אז החטאים מהם תומת מקדש וקודשיו, כלומר אדם תמה שנכנס למקדש למשל, ושבועת העדות שאדם נשבע לשקר שהוא לא יודע להעיד למישהו, ושבועת ביטוי שאדם נשבע לשקר, אלה החטאים. ומה הקורבן שמביאים? אז זה נקרא עולה ויורד, כי זה משתנה בין אדם עשיר לפחות עשיר. אדם עשיר מביא כבשה, שזה כמו חטאת רגילה בעצם. אדם פחות עשיר יביא שני תורים או שני בני עונה, ואדם פחות עשיר יביא מנחה. זה קורבן עולה ויורד. עכשיו, כיוון שאמרנו שהעשיר מביא כבשה, שזה בעצם כמו חטאת רגילה, אז אומרת המשנה, היינו אולי יכולים לחשוב שכיוון שהקורבן הזה בכל זאת כן דומה לחטאת, אז אולי אם הציבור חטא בזה, אז כן יהיה לזה חיוב של פר, לכן מחדש את המשנה שלא. זה לא מקרים של חטאת רגילה, ולכן אם הציבור חטא בזה, לא מביאים פר. זה עיקר המשנה, בסוגריים רק נעיר שדיברנו כאן על הציבור, לגבי כהן משיח שחטא באחד מאותם חטאים, על זה נדבר מחר. בכל אופן כאמור, זה עיקר המשנה. בסוגריים, המשנה מוסיפה שזה נכון לא רק לגבי פר, אלא גם לגבי אשם תלוי. כלומר, אדם שיש לו ספק האם הוא יתחייב בחטאת או לא, אז הוא לא מביא חטאת, אלא הוא מביא אשם תלוי, ואומרת המשנה שגם בזה, זה דווקא בחטא כזה שמחייב חטאת, רק על ספק של חטא כזה, מביא אשם תלוי. אבל אם לאדם יש ספק האם הוא עבר על איסור שמחייב לא חטאת, אלא קורבן עולה ויורד, למשל, תומת מקדש וקודשיו, גם כאן, כאמור, זה לא נחשב חטאת, וממילא, גם על ספק כאן, לא יביאו אשם תלוי. עד כאן עיקר המשנה, שוב, המשנה מחדשת שקורבן עולה ויורד הוא לא חטאת, וממילא, א', לא חייבים על זה פער של ציבור, וב', אם לאדם יש ספק האם הוא יתחייב וקורבן עולה ויורד, הוא לא מביא אשם תלוי. זאת המשנה. עכשיו בגמרא נמצא מה המקור לזה. אז אומרת הגמרא, המקור זה גזרה שווה. כלומר, יש גזרה שווה מהפסוקים של חטאת קבועה, כלומר חטאת רגילה, אל שני התחומים שלנו, כלומר לפר ציבור ולאשם תלוי, וממילא אפשר ללמוד שגם הם דווקא על מקרים של חטאת קבועה, ולא מקרים של קורבן עולה ויורד. זאת הגזרה שווה, ואם זה באמת נשאר, אבל בוא נראה מאיזה מילים לומדים את הגזרה השווה הזאת, ולגבי זה יש שלושה שלבים בגמרא. שלב ראשון, אומרת הגמרא, לומדים את זה כי בשלושת הדברים שהזכרנו, גם חטאת שמשם רוצים ללמוד, וגם בפר ציבור ובאשם תלוי שלשם רוצים ללמוד מחטאת, בשלושת התחומים אלו יש את המילה או הפועל של ואשם. איפה? אז בחטאת, בויקרא ד' פסוק כ"ז כתוב, ואם נפש אחת תחטא ושגגה מהארץ, בעשותה אחת ממצוות השם אשר לא תעשנה והשם, זה בחטאת שמשם רוצים ללמוד, ובשני התחומים שאליהם רוצים ללמוד, אז בפר ציבור כתוב, ובויקרא ד' י' ג', ואם כל הדת ישראל ישגו, ונעלם דבר מעיני הקהל, ועשו אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשנה והשמו, זאת המילה שחיפשנו, ובאשם תלוי, ויקרא ה' י' ז', ואם נפש כי תחטא, ועשתה אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשנה ולא ידע, והשם, ונשא אבונו. אז הנה, בשלושתם יש לנו והשם, בציבור זה כמעט והשם זה והשמו, אבל אותו עיקרון, זאת הגזרה שווה בשלב הראשון. אבל מקשה הגמרא, נכון, אפשר ללמוד גזרה שווה כזאת, אבל אפשר גם ללמוד גזרה שווה ממקום אחר, לא מחטאת קבועה, אלא דווקא מקורבן עולה ויורד. כי הרי גם שם כתוב יאשם בויקרא ה' פסוק ה', והיה כי יאשם לאחת מאלה והתוודה אשר חטא עליה. אז למה אתה בוחר לעשות את הגזרה שווה דווקא מחטאת קבועה לפר ציבור והשם תלוי, ואז ללמוד שזה דווקא ממקרה של חטאת קבועה? אולי תעשו את הגזרה שווה מקורבן עולה ויורד, ואז תלמד שאת הפער ואת השם תלוי אפשר להביא גם על מקרה של קורבן עולה ויורד. זאת הקושייה. עכשיו, הגמרא מנסה לתרץ שנכון שבעולה ויורד כתוב יהיה שם, שזה די דומה, אבל זה עדיין לא ממש דומה. הרי בשלושת הפסוקים שקראנו מקודם, לא כתוב יהיה שם, אלא כתוב והשם או והשם הוא, שזה יותר דומה אחד לשני. זה הניסיון של הגמרא לתרץ, אבל דוחה הגמרא, קודם כל, כשעושים גזרה שווה, לא צריך דמיון מוחלט, כמו במקרה של צרת, שעושים גזרה שווה בין ושב הכהן לבין ובא הכהן. זה דבר אחד. דבר שני, גם אם תאמר שעדיף ללמוד בפסוקים יותר דומים, אז הרי גם בעולה ויורד, בפסוק שמדבר על תאומת מקדש קודשיו, אז שם יש בדיוק את הביטוי שלנו. כתוב שם והשם בויקרא ה' פסוק ב' והוא תמה והשם, אז תלמד משם. אז בקיצור, מקשה הגמרא, אם כל המקור שלך לגזרה שווה זה מהמילה והשם, אז אפשר לעשות לגזרה שווה גם ממקרה של עולה ויורד, וממילא נלמד שבשני המקרים שלנו, פר ציבור והשם תלוי, גם הם בעולה ויורד. אז זה היה השלב הראשון, דחינו, לא מספיק ללמוד מהמילה והשם, לכן אומר רב פאפה בשלב השני, אתה צודק, המילה והשם היא לא מספיקה, אלא יש כאן עוד ביטוי שיש רק באותם שלושה פסוקים, וממילא הלימוד הזה מנצח, כי שם יש שני ביטויים זהים, ואילו מעולה ויורד יש רק ביטוי אחד דומה של והשם. מה הביטוי הנוסף? הביטוי הוא מצוות השם, שכתוב בשלושתם, כלומר בחטאת קבועה כתוב, כמו שאמרנו, בעשותה אחת ממצוות השם, אשר לא תעשנה והשם, אז יש לנו כאן את שני הביטויים, מצוות השם והשם, בפר ציבור כתוב, ועשו אחת מכל מצוות השם, שוב, זה הביטוי, אשר לא תעשנה והשם הוא, הנה שני הביטויים, ובהשם תלוי גם כן, עשתה אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשנה ולא ידע והשם ונשא אבונו, הנה שני הביטויים, ולכן יש כאן שני ביטויים דומים בשניהם ובחטאת, וזה מנצח את הדמיון לעולה ויורד. זה השלב השני. אבל מקשה רב שימי ברשי, גם זה לא טוב, כי גם לגבי עולה ויורד אפשר למצוא שני ביטויים דומים, כי חוץ מהמילה והשם שמופיע, יש עוד ביטוי, וזה נשיאת אבון, שמופיע גם בעולה ויורד, וגם באשם תלוי. בעולה ויורד זה בויקרא ה' פסוק א', אם לא יגיד ונשא אבונו, ובאשם תלוי זה בפסוק שקראנו, אשר לא תעשנה ולא ידע, והשם ונשא אבונו. אז הנה, גם כאן יש שני ביטויים, אז בקיצור, זה 2-2, למה חטאת קבועה מנצחת את העולה ויורד? לכן עוברים לשלב השלישי, וזה שומר רב נחמן בר יצחק, כי לחטאת קבועה אין רק שני ביטויים דומים, אלא שלושה ביטויים. וזה והשם, ומצוות השם, ואשר לא תעשנה. שלושה ביטויים דומים שמופיעים בחטאת קבועה, ובשני הנושאים שלנו, כלומר פר ציבור והשם תלוי. לעומת זאת, כאמור, לעולה ויורד יש רק שני ביטויים דומים, ממילא שלוש מנצח את השתיים, ולומדים בחטאת קבועה ולא מעולה ויורד, ולכן לסיכום, פר ציבור והשם תלוי זה דווקא על חטא כזה שמתחייבים עליו חטאת קבועה ולא על חטא שחייבים עליו קורבן עולה ויורד. עד כאן שלושת השלבים של הלימוד של החלק השלישי של השיעור ובזה הגענו למשנה בסוף עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון אמרנו שכל החטאות, גם הרגילים, גם המיוחדים של פר ציבור, פר כהן משיח, ציבור שחטא בעבודה זרה, שזה פר לעולה וסעיר לחטאת, הנשיא, כל אלו, זה דווקא לחטאים כאלו, שאם עושים אותם במזיד, מתחייבים קראת. ומה המקור לזה? אז ראינו שתי שיטות, רבי ורבי ישוע בן לוי. רבי למד את זה בשלושה שלבים, שלב ראשון הוא למד גזרה שווה מאחות אשתו ששם יש קראת לפר ציבור, אז פר ציבור זה מקראת, אחרי זה שלב שני הוא למד מפר ציבור לכמעט כל השאר, לכהן משיח, לנשיא ולציבור בעבודה זרה, שגם הם דווקא בקראת, לכל אחד יש צורת לימוד אחרת, ושלב שלישי, מנשיא לומדים לחטאת יחיד על ידי וו החיבור, לומדים מהעליון לתחתון, זאת השיטה של רבי. השיטה השנייה זה רבי ישוע בן לוי, לא מכניסה את אחות אשתו, זה מדבר על משהו אחר, אלא כאן יש שלושה שלבים אחרים, שלב ראשון, פשט הפסוק של יחיד שחטא בעבודה זרה שמביא סירה, זה שזה דווקא בחטא שחייבים עליו קראת, זה שלב ראשון. שלב שני מיחיד בעבודה זרה, לומדים לציבור בעבודה זרה על ידי וב החיבור, ושלב שלישי, מיחיד וציבור בעבודה זרה, לומדים גם ליחיד וציבור בכל שאר העבירות, כי התורה אמרה, תורה אחת, תיקיש את כל החטאות אלו לאלו, זה שיטת רבי שוע בלוי, אחרי זה שלום הרבי לומד מתורה אחת משהו אחר לגמרי, שאם יש עיר נידחת בשוגג, אל תחשוב שיש להם איזה קורבן מיוחד, אלא פשוט כל אחד מביא סעירה, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני, שתי השיטות שראינו הזכירו פסוקים במדבר ט"ו לגבי עבודה זרה, והשאלה היא, מי אמר שהפסוקים האלו בכלל מדברים על עבודה זרה? הרי זה לא כתוב, כתוב שם וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואת כל אשר ציווה השם עליכם ביד משה וכו'. עכשיו, ברור שלא מדובר שם בכל המצוות באמת, כי כל המצוות כבר דיברנו בויקרא ד', אלא מדובר על איזושהי עבירה ספציפית, אבל איזה, איך יודעים שזה עבודה זרה? אז ראינו שלוש שיטות, שיטה אחת שכתוב כל המצוות, בשביל לומר שזה מצווה ששקולה כנגד כל המצוות, כלומר עבודה זרה. שיטה שנייה מהכפילות, שם עולה שמדובר במצווה כזאת שעם ישראל שמע גם ישירות מהשם וגם אחרי זה ממשה, וזה בעצם שתי הדיברות הראשונות, כלומר עבודה זרה. והשיטה השלישית, כתוב שם מן היום אשר ציווה השם והלאה לדורותיכם, כלומר מדובר במצווה הראשונה שמצטוו עליה, כלומר שוב הדיברות הראשונות, כלומר עבודה זרה, אבל את זה דחינו כי המצוות הראשונות היו במראה וזה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו עוד משנה שאומרת שגם פר ציבור וגם אשם תלוי באים רק על חטאים שחייבים אליהם חטאת, כמו שאמרנו, ולא על חטאים שחייבים אליהם קורבן עולה ויורד. ומה המקור לזה? גזרה שווה מחטאת קבועה לאותם שני תחומים, לפר ציבור ולאשם תלוי. ואיך עושים את הגזרה שווה? עושים את זה כי באותם שלושה פסוקים, גם של חטאת קבועה, גם של אשם תלוי וגם של פר ציבור, יש שלושה ביטויים דומים, וזה והשם, מצוות השם ואשר לא תעשינה. ואומנם גם יש ביטויים דומים לפסוקים של קורבן עולה ויורד, אבל שם זה רק שני ביטויים, והשם ונשיאת עוון, אז שלוש מנצח את שתיים, וממילא לומדים מחטאת קבועה ולא מעולה ויורד, ולכן הם דווקא במקרים של חטאת קבועה. כל טוב.